רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות B&M, מומחים בניהול מסע ומתן וגיבוש אסטרטגיות מנצחות. כיזמים ואנשי עסקים, אנחנו מנהלים מסעים ומתנים פחות או יותר כל הזמן, עם כולם ובכל מקום. קרה לכם שניגשתם למסע ומתן וקיבלתם סירוב? האם אתם מציעים את ההצעה הראשונה או נותנים לצד השני להציע? איך מתכוננים למסע ומתן? ומה עושים כאשר הצד השני חורג מהמסגרת הנורמטיבית של התהליך? ניהול מסע ומתן זאת אומנות וחייבים ללמוד ולהשתפר כל הזמן. כאן נכנסים לתמונה מומחי המסע ומתן של B&M, ראשי תיבות של Business Negotiation Mentors. המומחים של B&M ילוו אתכם בתהליכי מסע ומתן בשגרה ובחירום, בחיים העסקיים והפרטיים, יסייעו לכם ללמוד ולפתח את המיומנות הדרושה, לגבש אסטרטגיה ולהכין אתכם לפגישות חשובות כדי להביא אתכם לתוצאות הטובות ביותר. אם אתם עושים עסקים, עשו את זה נכון. בקרו ב-bnm.co.il או חפשו בגוגל B&M מומחי מסע ומתן או התקשרו ל-03-6161-061 וקבלו מפגש היכרות ראשון חינם. bnm.co.il
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. 21 רמטכ"לים היו לצבא הגנה לישראל מאז קום המדינה. 11 הלכו לפוליטיקה, וכמוהם עוד 24 אלופים. בקיצור, הקצונה הבחירה של צה"ל שימשה תמיד חממת גידול הפוליטיקה הישראלית. אבל בשנים האחרונות נראה שהמגמה קצת השתנתה. הרמטכ"לים האחרונים, חלוץ, אשכנזי וגנץ, כבר מצאו את עצמם מחוץ לפוליטיקה. ולא ברור אם אייזנקוט ילך בעקבותם. משמעות היא שקרוב ל-20 שנה ראש הפירמידה הצבאית מדיר את רגליו מהמערכת הפוליטית. היום ננסה להבין למה זה קורה, בפריזמה קצת יותר רחבה, האם גנרלים כבר פחות מתאימים למערכת הפוליטית, והאם זה צריך להטריד אותנו שהם לא שם. אגב, ההתפטרות של יעלון באמצע הקדנציה הזו הותירה את הכנסת לראשונה בלי קצינים בכירים ביותר. שלום רותם דנון, עורך ליברל ואולפן שישי.
אהלן דפנה.
אתה עושה לנו קאמבק, אתה השני שעושה קאמבק לפודקאסט בסך הכל, אחרי ברק רביד.
תענוג.
אז זה כבוד גדול וכיף שאתה איתנו, ואני מאוד מצפה לקראת ציפיתי וחיכיתי לפרק הזה. אז כמנהגנו בקודש, יש לנו כבר ככה פורמט מובנה. מתחילים מההתחלה, מתי התחיל הקשר הגורדי הזה בין פוליטיקה לצבא? הרי בשנים הראשונות עוד לא היו קצינים בדימוס, אז עוד לא היה את מי לגנוב למערכת הפוליטית.
נכון, אבל בעצם אנחנו קמנו בצורה שונה מהותית, כמעט מכל מדינה אחרת. כלומר, הייתה כאן מפלגה שיש למדינה, היו כאן יהודים טובים שבמשך עשרות שנים השתפשפו בפוליטיקה לקראת המדינה שבדרך, והם אלה שהקימו את הצבא. מהצד השני, גם הארגונים הצבאיים היו קשורים בעבותות למפלגות עצמן. הפלמ"ח למפ"ם, לאחדות העבודה, ההגנה, ההגנה למפא"י. האצ"ל והלח"י היו כן,
זרוע של חירות.
ילדי חוץ, מה שנקרא, ולכן גם נגיע לזה אחרי זה, לכן היה מאוד חשוב לחירות בהמשך, להביא גנרלים ברגע שהיה אפשר, ויצמן ואחרים, כדי להראות שאנחנו חלק מהאתוס הישראלי הזה, נורא חשוב לנו להציג גנרלים. אבל זה לא היה, למעשה עד הממשלה התשיעית, לא היה גנרל ליד שולחן הממשלה, הראשון היה משה דיין.
שזה שנות
ה-60? שזה סוף שנות ה-50, משה דיין מצטרף כשר החקלאות, ולקח עוד שנים אחרי זה, שיהיה לך גם את יגאל ללון כאלוף שני, אלוף ורב אלוף ליד שולחן הממשלה, וזה לקח הרבה מאוד זמן. גם בכנסות, גם בממשלה, זה לא הגיע ולא התפתח בצורה טבעית, מה שנקרא. למרות שהגנרלים עצמם היו קשורים היו קשורים למפלגות, אבל הם העדיפו ללכת למקומות אחרים, הם העדיפו לקבל איזשהו סידור עבודה, ולא לדרוך במקום הזה שנקרא פוליטיקה. מקלף הלך לחברת חשמל לקבל ג'וב, לסקוב הלך להיות מנהל הנמלים, צבי צור.
באיזה שנים אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על סוף ה-50, אמצע ה-60, אנחנו מדברים על הרמטכ"ל לשעבר, הם בדרך כלל לקחו ג'ובים בכירים בחברות ממשלתיות, חברות, או חברות של ההסתדרות, גם קור וכו'.
אז הרמטכ"לים הראשונים לא הלכו לפוליטיקה, הלכו דווקא למגזר העסקי?
מלבד דיין, שהיה נסיך פוליטי בעודו במדים, היה פוליטיקאי בעודו במדים, היה נער בן גוריון כבר במדים, ויועד לשם. האחרים גם חשו את הפוליטיקה בצורה אחרת. רבין לקח לו הרבה שנים להיכנס לפוליטיקה, כי גם לקח לו שנים להתמנות לרמטכ"ל. בן גוריון לא שמח עליו, בגלל שהוא היה פלמחניק, מזוהה עם אחדות העבודה, ולא מהגרעין של מפאי. כלומר, היה שם איזשהו זה. מהצד השני, באמת כאלה שהבקיעו, בואי נגיד, את החומה הזאת מכיוון אחר לגמרי, וברגע שהם פשטו את המדים, הם כבר היו פוליטיקה. כמו עזר ויצמן, שגחל נורא רצתה אותו, ודיברה איתו כבר במדים, ויום אחרי שהוא פושט את המדים, הוא כבר שר התחבורה בממשלת האחדות הראשונה.
אז מיד נדבר באמת על, נעבור על כמה דוגמאות ספציפיות, אבל היית אומר שהקפיצות הראשונות למים של גנרלים היו מוצלחות, זה היו שילובים טובים?
תראי, מאחר וההבשלה של העניין הזה קרתה בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים, בואכה מלחמת יום כיפור, שזו תקופת התהילה באמת הגדולה של הגנרלים. זה גם תקופה של מלחמות, אנחנו חיים את האתוסים הצבאיים, אנחנו חיים סיפורים, זה צלחת התעלה וזה ריסס כיתה שלמה וזה ציל פלוגה.
ושומעים את הקול שלהם בקשר והכל ככה מסתורי.
ומוציאים לנו תקליטי ויניל ואנחנו תולים את הפוסטרים שלהם מחוץ לבית שכולם יראו, מה שהיום התורה תמונות של רבנים, פעם זה היה תמונות של אלופים. אז האתוס הזה מאוד עזר להם, ועם הזמן, ככל שהאופי הצבאי של המדינה השתנה, כלומר האופי שלנו, שבסופו של דבר מתמקד נגיד בסכסוך ישראלי-פלסטיני, או במלחמה מול ארגוני גרילה, שבסוף אתה מודד את זה כמה חמיצות היית כן או לא, ולא כמה הניצחון היה גדול או לא, אז גם האפיל שלהם מבחינה פוליטית השתנה, וגם כמובן הפוליטיקה השתנתה, מה שמוד שינה את זה.
אז מי הדמויות הבולטות שהיית מגדיר באמת בשנים האלה של אחרי מלחמת ששת הימים? פרט לדיין כמובן, שאותו כולנו מכירים, מי עוד קפצו אז למים?
תראי, קודם כל, בואי נתחיל באיזושהי שורה תחתונה שאני חושב שחשוב להגיד, ונגיד את זה בועחה בני גנץ שוודאי נעסוק בו עוד מעט. בסופו של דבר, בשורה התחתונה, הרוב המכריע של הקצינים בפוליטיקה הישראלית זה כישלון מוחלט. וזה די מדהים. כלומר, בתפיסה שלנו אנחנו זוכרים כמובן את הגדולים, את אלה שהגיעו לראשות ממשלה, את אלו שעשו דברים גדולים, כי הם גם
דמויות... אנחנו מדברים על רבין, על ברק,
שרון,
על ברק, שרון.
בדיוק, אבל בסופו של דבר, גם הם ורוב האחרים היו כישלונות פוליטיים. כפוליטיקאים, יכול להיות שחלקם עשו דברים גדולים, אבל הם היו כישלונות פוליטיים. עכשיו, באמת, הרבה מאוד מהרמטכ"לים, כמעט מחצית הרמטכ"לים, הצטרפו לפוליטיקה, והרבה מאוד אלופים. מעט מאוד השאירו חותם אמיתי על המערכת הפוליטית. אני לא מדבר על הסכמה הציבורית הגדולה. במובן הזה, באמת יש כאלה שנולדו לפוליטיקה, שחיו פוליטיקה, שגם היו נסיכים, שהיה להם סוג אחר של קריזמה. אמרנו, דיין היה כזה, דיין באמת היה נסיך שנמשך, הוא היה כוכב רוק. עזר ויצמן, שיכל לקבל באמת הכל בגח עליה, מהבן יקיר של מנחם בגין, עד שהם הסתכסכו, ובאמת קיבל הכל. אריק שרון, שבאמת היה דמות גדולה מהחיים. אבל גם הם, ברגע שהם הגיעו לפוליטיקה האופרטיבית, בתקופות חיים הפוליטיות הראשונות שלהם נכשלו. רבין כראש ממשלה בקדנציה הראשונה שלו, היה פוליטיקאי איום ונורא. דיין לא הצליח להגיע לראשות ממשלה. בסוף הוא לא הבקיע את המרכז הזה של מפאי, גם אחרי שהוא כבר חזר עם רפי ומפאי התאחדו ויצרו את המערך, ועקרונית הוא יכל להגיע, פנחס ספיר היה יותר חזק ממנו, אוקיי? ואריק שרון, אל תשכחי, הוא היה פוליטיקאי גם במדים, והוא היה גנרל גם בפוליטיקה, ותזכרי איזה פוליטיקה היה בהתחלה, לא יודע להתראיין, ובן אדם קשה ורב עם כל ראשי המפלגה שמעליו, בגין ושמיר וכו', ולקח הרבה מאוד שנים לאנשים כמו שרון ורבין, שנשארו על הגלגל הזה, ללמוד את רזי הפוליטיקה, להפנים משהו, לשנות משהו בעצמם, לא לגמרי, ולהפוך לפוליטיקאים סבירים, לא מאוד מוצלחים.
אז מה שאתה אומר זה שהפוליטיקאים שהצליחו בפוליטיקה, ועוד מעט נעסוק באלה שלא הצליחו בפוליטיקה וננסה להבין קצת למה, אלה שהצליחו, הצליחו בזכות העובדה שהם נשארו הרבה מאוד שנים, והייתה להם את ההזדמנות ללמוד את המקצוע הזה מההתחלה. השנים הראשונות שלהם, ואני חושבת שברק הוא דוגמה קלאסית, לא הייתה לו הזדמנות לעשות קאמבק, אבל השנים הראשונות שלהם התאפיינו בכך שהם לא יודעים לעשות פוליטיקה, נכשלים בכל מהלך שלהם, וגם...
ברק זה דוגמה מעניינת, דווקא כי הוא יותר המודל של מה שאמרנו, שרון, ויצמן ודיין. ברק היה האלוף הכי פוליטי בצהל. הוא היה מחובר בעבותות כמעט לכל פוליטיקאי בכיר בישראל בשנות ה-80. בהתחלה זה היה כמובן כדי לקדם את המרות של עצמו בתוך הצבא, אבל פניו תמיד היו לפוליטיקה. כשחנן קריסטל עשה את הפרויקט בחדשות, ב-86, על מי התמודד לראשות הממשלה עוד 10 שנים, וחזה שאהוד ברק התמודד לראשות הממשלה, זה לא היה סתם, זה לא היה אמור, זה היה בגלל שברק היה אדם מאוד מאוד פוליטי, והיה ברור שהוא ילך בסופו של דבר למפלגת העבודה, באמת הוא הצטרף יום אחרי השחרור פחות או יותר.
אבל עדיין, כשהוא עשה את הצעדים הראשונים, לא סתם הקדנציה הראשונה שלו, נחשבת ציבורית לכישלון קולוסלי.
הוא מנצח פריימריז בהפרש גדול, אבל כבר
הוא עדיין עוד על הגל של העילה.
משפיל את פרס, פרס זאת אמור להיות נשיא המפלגה, לקבל איזושהי פרישה בכבוד, הוא משפיל אותו בוועידה, הוא משפיל את רוב בחירי המפלגה, ואז הוא זוכה בכל זאת לניצחון גדול, תוך כדי שהוא משנה בפעם ראשונה את השם של המפלגה, ורץ בסוג של רשימת העל, כי ישראל אחת, ואז הופך לראש הממשלה עם הקדנציה הכי קצרה פה, שמפרק את הקואליציה שלו בזמן הכי קצר שהיה פה, לקואליציית המיעוט הכי קטנתה שהייתה פה אי פעם.
אז מה שאני למדה ממך זה שפוליטיקאים יודעים להיבחר, הם קצת פחות יודעים לנהל את העניין הזה.
חד משמעית, גם שרון, בסופו של דבר, בגלל האירועיות שלו, העילה הצבאית שלו, באמת לפתע אותו כל הדרך, וזה גם השאיר קבוצה מאוד מוכשרת של אנשים לצידו, שגם הם מאוד השתפשפו בפוליטיקה. אותו פורום חווה שהלך, השתנה בהרכב שלו עם השנים, הפך את שרון לגוף פוליטי יותר גדול מהאדם עצמו, לגוף פוליטי יותר משוכלל.
אבל מה שמאפיין את שרון, וגם את רבין, שהם בסוף עשו קריירה שנייה בפוליטיקה, וזה מה שחשוב להבין. זו הייתה עוד קריירה שהם למדו אותה לאט לאט, השתפשפו בה, גם רבין קדנציה ראשונה פחות טובה מקדנציה שנייה, מי שרוצה גם יכול לשמוע את הפרק עם רביב דרוקר, שהוא ממחיש עמד כמה רבין היה פוליטיקאי גרוע בעצם, נכון. היו לו הרבה מעלות אחרות, אבל כפוליטיקאי הוא היה גרוע. אז מה שאנחנו למדים זה שקצינים בכירים, אם הם הולכים לפוליטיקה, רצוי שהם ישתפשפו קצת קודם, ובואו ניתן כמה דוגמאות לפוליטיקאים שלא הצליחו.
אז אפשר ממש מנקודת מוצא, אם את לוקחת את רבין, את רואה איך רבין יושב במדבר הפוליטי פחות או יותר 15 שנה, חוץ מהשנים שהוא מכהן כשר ביטחון בממשלת האחדות, אבל בתקופה המוקדמת, אחרי שהמערך מפסיד בבחירות 77, פרס יכול להתעלם מרבין. המועמד שלו לשר ביטחון ב-81 זה כבר חיים בר-לב. עכשיו חיים בר-לב, גם רמטכ"ל, תחול עיניים, יפה תואר, הכל טוב ויפה, הקים את קו בר-לב, אמנם זה עוד לא... קו בר-לב לא הפך בסוף לסיפור הצלחה גדול, כמו שאנחנו זוכים לצערנו, אבל חיים בר-לב הוא המעמד שלו לשר ביטחון, וחיים בר-לב לא השאיר שום חותם פוליטי משמעותי. הוא כיהן כשר משטרה אחר כך, הוא היה שגריר ברוסיה בסוף, כלום ושום דבר כמעט, מות הגור, אותו דבר, כן, הבן אדם שפרץ את הדרך לכותל, הוא מפקד חטיבת צנחנים, רמטכ"ל לא מצליח להשאיר חותם פוליטיקה. עכשיו, אם תקחי גם כאלה שלכאורה כן הצליחו, נגיד רפול, אוקיי? תחשבי איזה פוליטיקאים הם היו. רפול, אמנם הרגיש שהוא רוצה להיות בפוליטיקה, הוא היה מאוד מחוזר, הלך על מפלגה עצמאית, הגיע להישג אדיר ב-1992 עם 8 מנדטים, אבל אז אתה צריך...
שאחד מהם גונן סגב...
אז אחד מגונן סגב. פחות או יותר תוך דקה וחצי, סיעה של 8 מנדטים מתפרקת ל-5 ו-3, גונן סגב, נובדי שהיה שכן שלו, רופא שגר לידו, מקים סיעה של שלושה חברי כנסת, לוקח את סלמוביץ' ואת גולדפרב, והולך להיות שר, והוא בכלל לא יודע לנהל את המשבר הזה. אני מזכיר לך את מקרה חיים דיין, שהוא אשם בהקעת אשתו בשנים האלה. תחשבי שרפול של אז לא ידע להתמודד עם זה, אז תחשבי איך הוא היה היום, אם היה צריך להתמודד
עם הרשתות החברתיות
בהקשר הזה. כלומר, הם היו כמעט תמיד פוליטיקאים מאוד גרועים. גנדי, שהיה באמת גם דמות גדולה מהחיים, חולי תמיד ראש של מפלגה קטנה, שמצליחה איכשהו לעשות חיבורים בתוך ה... פוליטיקה ימנית ולשרוד ולהיות על זה, אבל מגיע בסיל להיות מאסר התיירות.
אפשר לדעתי לומר שכל המקרים שבהם קצין בכיר עזב הקים מפלגה משלו, מפלגות המרכז למיניהם, הוא לא הצליח לעשות את זה כי לא היה לו את הניסיון הפוליטי הדרוש, ודווקא אלה שנכנסו למפלגות, בייחוד כאלה שהיה להם עוד הרבה זמן להשתפשף, בכל זאת סיכויי ההצלחה שלהם היו יותר גדולים.
נכון, אפשר לקחת שתי דוגמאות מובהקות. אחת זה שרון, שאחרי שהוא עזר להקים את הליכוד, שעשה את החיבורים האלה ב-73, אז הוא הקים את שלום ציון עם 2 מנדטים, אבל נכנס מהר מאוד לליכוד והפך להיות בכיר בליכוד. השני זה פואד, שדווקא כתת אלוף, שווה להתעכב על זה, כי אנחנו רואים שמי שמגיע מהקריירה הצבאית קצת מוקדם יותר, רגע לפני לפני שהוא אלוף, והוא לא בן אדם שמסיידים לכבודו את גזעי העצים, והוא מוריד פקודה והכל קורה, אז אנשים כאלה יכלו להשתפשו יותר זמן פוליטיקה, פואד גם הגיע עם ויצמן למפלגה קטנה שנקראת יחד, ואז נכנס למפלגת העבודה, ובסוף עושה את רוב הקריירה הפוליטית שלו במפלגת העבודה. גנדי אמרנו שמתחבר למפלגות אחרות, אבל אם ניקח כאלה שהלכו לגמרי עצמאי, קחי את מפלגת המרכז. מפלגת המרכז זה סיפור די מדהים. כלומר, המיעוס, אנחנו תמיד מכירים את הטרנדים האלה, את הוואקום הזה שנוצר בכל בחירות, ואז יש הזדמנות למפלגה לקחת משהו גדול. היה את זה כבר עם רמטכ"ל קודם, יגאל ידין, שהיה ארכיאולוג מהרגע שהוא פרש מהרמטכ"לות, ועד 77 לא הסכים להיכנס לפוליטיקה, הקים מפלגה בשם דש, 15 מנדטים, היה בה עוד אלוף, מאיר עמית, והמפלגה הזאת מתפרקת תוך שנייה וחצי. 15 מנדטים. יגאל ידין לא ידע לנהל מפלגה ולא ידע לנהל את זה.
אותו דבר עם מפלגת,
וחית, מפלגת המרכז. בדיוק. אבל הם הביאו 15 מנדטים לפחות. מפלגת המרכז מתחילה בתקופה שיש מיעוס גדול מביבי. מפטרים את איציק מרדכי. אמנון ליפקין שחק משתחרר ומיד נותן את הנאום המפורסם שלו על נתניהו. הוא מסומן כאיום הגדול ביותר על נתניהו. הסוקרים אומרים, אם אמנון ליפקין שחק מקים מפלגת מרכז, אז הוא מביא 15 עד 20 מנדטים. מצטרפים, יש גם את דן מרידור, רוני מילוא, בכלל שהתחיל את כל הסיפור הזה שמפלגת המרכז. כל אחד מהם חושב שהוא צריך להיות מקום ראשון. אבל בסופו של דבר יש לך שם רב אלוף ואלוף מאותר, איציק מרדכי, אלוף שלושת הפיקודים, עם סקרים סופר מחמיאים, וההתנהלות שלהם בבחירות היא כל כך מגוחכת, שהם מסיימים עם 6 מנדטים, אמנון ליפקין שחק המעולל, באמת אחד מהרמטכ"לים הנערצים פה, שהרבה משווים לגנץ בהקשר הזה, אני משווה אותו לגנץ בהקשר הרע, כלומר שאני לא חושב שהוא הצליח פוליטיקה, אני לא חושב שגנץ הצליח בפוליטיקה, כי יש משהו מאוד דומה באופי. אמנון ליפקין שחק, שר תיירות, מסיים בסופו של דבר אחרי שנה וחצי את הקריירה הפוליטית שלו, איציק מרדכי מסיים שלא בטובתו, כמו שאת זוכרת, כשר תחבורה ועם התלונה והמשפט בסופו של דבר פורש, אבל מפלגת המרכז זה סיפור מובהק על כישלון של קצינים בפוליטיקה.
אם אני יוצרת וחושבת רגע מה לקחנו עד עכשיו, אז קודם כל הבנו שאם אתה קצין בכיר ואתה רוצה להצטרף למערכת הפוליטית, כדאי שתיקח הרבה מאוד זמן להשתפשפות. בסוף יש פוטנציאל לעבוד איתו, אבל צריך הרבה מאוד זמן להיות על הגלגל. לא כדאי להקים מפלגה מאפס, כי זה דורש מיומנויות פוליטיות שאין לאנשים האלה. וזרקת, ואני אשמח שתרחיב על זה, שדווקא הקצינים היותר זוטרים, תעלים, עלמים, ועולה לי לראש קודם כל השם של מירי רגב בהקשר הזה, הם דווקא יודעים את המלאכה הרבה יותר טוב מהקצינים הבכירים, מהרמטכ"לים.
שוב, כשאתה אלוף או רב אלוף, אתה חי בתוך איזשהו קודקס התנהגותי באמת שקשה להיגמל ממנו. אתה מוריד פקודה בשרשרת החיול והיא קורית. אתה לא צריך ליצור בריתות, אתה לא צריך ליצור קואליציות, אתה אומר משהו והוא פשוט מבוצע.
זה ההפך המוחלט מהפוליטיקה.
שכל תיקון חקיקה הכי קטן, אתה צריך לייצר איזושהי ברית, איזושהי קואליציה, ולכת לתת רגליך.
כל מתנדב בלשכה, אתה צריך לתת לו יחס, תשומת לב, כל בן אדם שפעיל, אתה חייב...
מי פגעת במי לא פגעת, את מפרגן למי לא פרגנת.
מי השם שלו, לבוא לאירוע שלו.
שלא לדבר על המפלגות הגדולות, שאם אתה חי בפריימריז, זה בכלל. תראי שאף גנרל כמעט גם לא מוכן. מי האחרון שיתמודד בפריימריז? בוגי יעלון. מדברים על 2009, בחירות 2009.
וראינו איך הסיפור הזה נגמר, מיד לדבר על זה.
היו לו תוצאות סבירות, לא יותר.
אבל הנה, עכשיו הוא מנסה להקים מפלגה, ואנחנו רואים איך זה נראה.
ושוב, בדיוק, בוגי יעלון. אגב, זה מאוד מעניין על ההקשר הזה, כי את רואה שתמיד נתניהו רצה גנרל לצידו. הוא רצה את איציק מרדכי, הוא הציג אותו, באמת זה היה מן השכפץ הביטחוני שלו. אחרי זה אהוד ברק, אחרי זה בוגי יעלון, ואחרי שבוגי יעלון פרש, נתניהו בפעם הראשונה מרגיש בטוח.
שהוא לוקח את המושכות.
הוא כבר לא צריך את זה. הוא לא צריך את השכפץ הביטחוני הזה.
למרות בוא נגיד שכשיש פלטות, לפחות כך בוגי, מרגיש ליברמן, בוגי יעלון, הוא יודע לרמוז שזה, יש גם שר ביטחון במדינה, ואולי
אבל
כדאי...
בוגי יעלון, שהוא רמטכ"ל ראשון שמגיע לליכוד למעשה, פחות או יותר, אחרי מופז, חוץ ממופז, שאחרי זה עבר לקדימה. עוד דוגמה מצוינת לבן אדם שלא מתאים לפוליטיקה, לקח מפלגה של 28 מנדטים, והיום היא בבית הקברות הפוליטי של ישראל. בן אדם מוכשר, בן אדם טוב, חבל שהוא הלך, הכל נכון. כל פוליטיקאי, הוא לא היה פוליטיקאי טוב, אני מזכיר את הסיבוב שביבי עשה עליו ברגע שהוא נהיה יור קדימה. הוא מכניס אותו לממשלה, מכניס אותו לקואליציה, עושה עליו סיבוב, משפיל אותו, מופז פורש,
משתמש וזורק.
ופחות או יותר באותו רגע קדימה מתה. שזה גם דוגמה מופלאה, אבל בסוף...
בוגי שזה אותו דבר, זה גם כן העניין של הניסיון, כי מה מגיע עם נכון, אותו ניסיון, זה לא היה קורה.
בוגי יעלון רץ למעשה בתמיכת נתניהו, בשלושה פריימריסים, וכשהוא פורש בכל גדול, בעקבות ההסכם עם אביגדור ליברמן והפיתורים שלו, אז הוא מקבל שוב סקרים של 10-15 מנדטים. היום בוגי יעלון לא עובר את אחוז החסימה.
אז איזה מקרים אתה רואה שבהם תעלים ועלמים הצליחו לעשות את זה טוב יותר מבחירים מהם?
תראי, קודם כל את רואה שעלמים, אפילו אם תקחי דוגמאות יחסית אפורות, צורך אני אגיד בכנסת הזאת, מוטי יוגב.
אלעזר שטרן לדעתי.
אלעזר שטרן הוא אלוף.
אלוף, נכון.
הוא אלוף, אבל הוא שוב, במפלגות האלה שאתה לא צריך מודד, נותנים לך, הוא היה בתנועה, עכשיו הוא...
נכון, אבל יחסית, תראה, נגיד עכשיו הוא קידם את חוק כיזוז כספי טרור למחבלים, והוא הפעיל את כל המיומנויות הפוליטיות הנדרשות כדי לכופף את נתניהו.
יאמר לזכותו של אלעזר שטרן, שהוא עם טיפונת פחות יומרות מרוב הגנרלים שבאו לפוליטיקה.
נכון, אבל הוא יודע, אני רואה אותו מקרוב, הוא יודע... להניע מהלך פוליטי, נכון. ולא מפחד להתלכלך, ולא מפחד לעשות כל מה שצריך שהפוליטיקאים עושים, כשזה, אני רואה אצל קצינים אחרים, שמאוד מאופיינים במין הימנעות כזאת, ופסון, ולא נעל לי, ולא נעים לי, ואין איזה מקום בפוליטיקה, נכון, זה נכון. לא מתאים לעולם.
אני חושב שפוליטיקאי כפוליטיקאי, באמת, אני חושב שפועד הוא הדוגמה הכי מובהקת לאדם שהגיע מקצונה לא הכי גבוהה, תת-אלוף, והפך לאחד הפוליטיקאים הכי טובים בישראל. גם בצורה שהוא חיבר את יחד למערך, גם בעבודה שלו ממשלת רבין, הבן אדם הכי קרוב לרבין, שר ביצועיסט, מגיע לרשות מפלגת העבודה, מזרחי ראשון ברשות מפלגת העבודה.
הוא בנה לעצמו בסיס כוח שעד היום אני שומעת לפעמים אנשים אומרים לי, זה אנשים של פועד, איזה מחנה אנחנו...
והדוגמה השנייה שציינתי, באמת, מירי רגב שגדלה במקום אחר לגמרי של הצבא, מירי רגב בעצם שינתה את יחידה דובר צהל מיחידה מגיבה ליחידה יוזמת, יחידה יחצנית, יחצנית בנשמתה. ולכן היא הגיעה גם עם האופי הנכון, וגם בנקודה הנכונה בחיים ובקריירה, כדי לייצר קריירה חדשה לגמרי, ולא לנסות מראש לקפוץ על מקומות מאוד בכירים.
גם אריה אלדד אגב.
נכון, אריה אלדד הוא יותר אידיאולוג, נגיד, מפוליטיקאי, אבל הוא באמת בן אדם מאוד מיוחד.
הוא היה פוליטיקאי, הוא היה פוליטיקאי, חבר כנסת מצוין.
הוא היה כחבר, כפרלמנטר הוא היה מצוין. אבל...
זה גם חשוב.
נכון, אבל
לפחות תבוא ותעשה עם עצמך משהו.
אבל זה לא בן אדם שאוהב את המשחק הפוליטי עד הסוף, אוהב את הבריתות ואת הלכלוכים ואת המאבקים, ורוצה להישאר, לא משנה.
אני קונה גם חברי כנסת טובים, גם זה חסר לנו. בסך הכל, אגב, אם אנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה, היו לנו פה כאמור 24 אלופים, 8 תתי-אלופים בסך הכל, מוצלחים ברובם, ו-12 אלופי משנה, כך שבכל זאת בדרגים האלה פחות באים לפוליטיקה. ועוד לפני שאנחנו ממשיכים לנושא הבא, חשוב לי בכל זאת לומר, ואני אשמח אם תפרט על זה, שהצבא הוא לא בית הגידול הראשי של הפוליטיקה הישראלית, זה בערך
לא, הפוליטיקה הישראלית 10... היא בית הגידול הראשי של הפוליטיקה הישראלית. באמת,
בדיוק,
אחד
נכון.
משמעי, כלומר...
זה 10, זה 15% לכל היותר.
במקרים באמת הכי גבוהים זה היה בזור 15% הכנסות האחרות, עכשיו זה באמת, זה ירד מתחת ל-10%, תחשבי, ב-2015.
זה ירד מתחת ל-10% ואין אף רמטכ"ל.
ואין אף רמטכ"ל, אבל אם כן ניקח את נקודת ההשבעה של הכנסת הקודמת, וזה באמת מראה לנו איזושהי נקודת ציון משמעותית מאוד בציבוריות הישראלית. הושבעו 7 בכירי מערכת ביטחון, וזה כשאני כולל 2 אלופי משנה ושני ראשי שבק, יעקב פרי ואבי דיכטר. הכנסת הנוכחית, מרץ 2015, ההשבעה כוללת רמטכ"ל אחד, 2 אלופים, 2 אלופי משנה, תת אלופה אחת, מירי רגב, ושני ראשי שבק, זה 7, ולעומת זאת היו 10 עיתונאים לשעבר. את רואה את ההיפוך, כלומר, מי מגדל יותר נכון את העתודה הפוליטית של ישראל. העיתונות הפכה לכזאת יותר מהצבא.
אבל עדיין יש
ירידה
משמעותית במספר הקצינים.
כן, אני אומר, יש ירידה דרסטית.
זה ירידה דרמטית, זה עדיין, זה נשמע אולי הרבה שיש כל כך הרבה, אבל לא, יחסית זה קצת, לכן מוגי גם אין רמטכ"ל.
בדיוק, עד הממשלה התשיעית, עד שהגיע דיין, בכלל לא היו כנסות כאלה, ואז היה זינוק מרשים. כולל ממשלות שכבר היו 7 קצינים בכירים בהם, זה לא לפני הרבה זמן, לפני פחות מ-20 שנה, הייתה לנו ממשלה שהיו בה 7 קצינים בכירים, ועכשיו יש רק את גלנט, והוא גם לא חבר כנסת.
בית הגידול המרכזי הוא עדיין להיות פוליטיקאי מתחילת הדרך,
בדיוק.
או כמעט מתחילת הדרך.
בדיוק.
ראשי רשויות, שירות ציבורי.
ראשי רשויות, להיות פעיל בתוך התנועה, כן, בסופו של דבר זה עבודה, עוד להגיע מתחום, לצורך היה סתיו שפיר, שהגיע מפעילות ציבורית אחת, אבל בסוף ננטעה במפלגה, או כאלה שממש לומדים את המקצוע הזה, והופכים לגמרי לפוליטיקאי, אני חושבת שלי יחימוביץ', נכון, היה לה קריירה מפוארת כעיתונאית, אבל הפכה לפוליטיקאית.
והקצינים שרוצים לבוא לפוליטיקה יכולים ללמוד משלי יחימוביץ', כי שלי יחימוביץ', אמנם היא הגיעה כבר להיות ראשת מפלגה והכל, אבל היא התחילה מלהיות חברת כנסת בוועדות, ללמוד איך עושים את זה, לראות איך מחוקקים, ללמוד את הפרוסס, התבוננה לא מעט זמן, ואז עשתה את הקפיצה.
וגם אחרי שהייתה יושבת ראש מפלגה, היא אמרה, ואחרי שהפסידה, אמרה, אני כמו שמעון פרס, כלומר, אני כאן כדי להישאר, גם אם אני חפשית, חקית פשוטה, אני אתמודד בפריימריז, היא התמודדה וקיבלה מקום ראשון, אני אתמודד בפריימריז ואני אעבוד, וגם אם אני אהיה באופוזיציה ואני אהיה בקואליציה, וזה לא משנה מה, אני כאן כדי להישאר, וזה משהו שמאוד צריך לכבד, בדרך כלל גנרלים, זה בדיוק הפוך.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה, עם דפנה ליאל.
הפרק בחסות פנדה, המשיקה את pandazzz.co.il, אתר אונליין לרכישת מוצרי שנה חלומיים, במחירים, משתלמים במיוחד וללא דמי משלוח. אנחנו מבלים כשליש מחיינו בשינה, ושינה טובה חיונית לתפקוד הגופני והמנטלי שלנו. הרבה אנשים חכמים השקיעו לאורך השנים מחשבה ומאמץ בפיתוח טכנולוגיות שישפרו את איכות השינה, ואחת החשובות שבהן היא מזרנים מחומרים ויסקו-אלסטיים, או בשמם המוכר יותר, ספוג זיכרון. גם המזרן של פנדה עשוי מספוג זיכרון שכזה. אבל מהו ספוג זיכרון? ואיך הוא עובד? ספוג הזיכרון פותח בסוכנות החלל האמריקנית בשנות ה-70 עבור מושבים במטוסים וחלליות. כמו ספוג רגיל, הוא אלסטי, משמע הוא משנה צורתו תחת לחץ, אבל בנוסף הוא ניחן בצמיגות שמאפשרת לו לקלוט ולפזר חלק מהאנרגיה שמופעלת עליו. היכולת הזו מאפשרת לו לשכך זעזועים בזמן טיסה ולהגן על חיי הטייסים. בשנות ה-80 עברה הטכנולוגיה ברשות הציבור ונכנסה לשימוש במוצרים רבים, בין היתר למזרנים. לדוגמה, במזרנים בבתי חולים, כדרך להילחם בבעיית פיצי הלחץ אצל חולים המרותקים למיטה. בניגוד למזרני קפיצים שמפעילים לחץ על גופו של השוכב, ספוג זיכרון מסוגל להתאים את עצמו לצורת הגוף ולפזר חלק מהלחץ הזה. אבל הדור הראשון של ספוגי זיכרון סבל מבעיה לא נעימה. חום. החומר הוויסקו-אלסטי לא היה מסוגל לפזר את חום הגוף של מי שישן עליו, ולכן אחרי כמה שעות של שכיבה, המזרן היה מתחמם והופך ללא נעים. הדורות הבאים של ספוגי זיכרון שפותחו בשנות ה-90 וה-2000 פתרו את הבעיה הזו באמצעות שיפור זרימת האוויר בתוך המזרון ושילובן של קפסולות ג'ל זהירות שמוליכות את החום מהגוף והלאה. התוצאה, מזרנים מודרניים שמתאימים את עצמם לצורת הגוף של מי שישן עליהם ושומרים על טמפרטורה נעימה לכל אורך הלילה. כיום, מזרנים העשויים מספוג זיכרון צוברים פופולריות בעולם ונחשבים לדור הבא של המזרנים. היכולת שמזרן מספוג זיכרון לפזר לחצים ולהעניק תמיכה אחידה לכל הגוף, הפכו אותו למועדף יותר על פני מזרן קפיצים מסורתי. המזרן של פנדה מכיל 10 סנטימטרים של ספוג זיכרון, מה שמציב אותו בשורה הראשונה של מזרני הפרימיום, ובנוסף שכבה של בד מבסט טמפרטורה בשם Ice Fabric, המפזר את חום הגוף לקצוות המזרן ומסייע עוד יותר בשמירה על טמפרטורה נוחה. בקרו באתר של פנדה בכתובת pandazzz.co.il והזמינו מזרן, טופר ומצרי שינה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. משלוח ללא עלות בתוך יום עד 3 ימי עסקים ועד 100 לילות ניסיון. מזרני פנדה, pandazzz.co.il.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז בואו ננסה להבין איך הגענו לאיפה שאנחנו היום. עוד לפני שנדבר על המנטליות של הקצינים, שהיא בדיוק הפוך ממה שתיארת הרגע, וכבר נדבר על זה, אני רוצה לדבר קצת על חוק הצינון.
כן.
ההיסטוריה שלו, איך הוא בא לעולם, כי זה בכל זאת לא דבר שגרתי ולא מובן מאליו, שכל הרמטכ"לים האחרונים, ואני בכל זאת מסתכלת ואלופים. על רמטכ"ל והאלופים, לא מגיעים למערכת הפוליטית. מתי החוק הזה נברא, לשמה הוא נברא, ועוד מעט נבין גם עד כמה הוא מידתי.
התולדה שלו היא כנראה באותו רגע טראומטי שציינו קודם, שבו טראומטי לבנימין נתניהו, שבו אמנון ליפקין שחק פושט את המדים, ונחשב לנסיך המקווה של הפוליטיקה הישראלית, ועושה סוג של קמפיין נגדו. כנראה שזה נולד שם. נתניהו הוא, בשלב הזה אנחנו מדברים על תחילת העשור הקודם, האזרח המודאג, הוא החליט בסופו של דבר לא להתמודד מול אריאל שרון.
מודאג שהוא לא יבחר שוב.
הוא לא, הוא יכל להיבחר, הוא הוביל על אריק שרון כמובן, הוא יכל להיות ראש ממשלה ב-2001, הוא לא רוצה לקחת קואליציה שבה המפלגה השלטת, שלו הליכוד היא 19 מנדטים, אריק שרון לקח את זה בשתי ידיים, ועשה ממשלת אחדות חזקה ויציבה. בנימין נתניהו זה הטעות הפוליטית הגדולה שלו, הוא מודה בה עד היום. אבל בקדנציה הזאת, מקורבו יובל שטייניץ, מגיש את התיקון, זה נקרא תיקון לחוק הצינון, שבעצם מאריך לשלוש שנים את תקופת הצינון של אלוף, של ניצב גם, במשטרה, של רב ניצב כמובן, של נציב שירות בתי הסוהר, אני לא יודע כמה.
אבל לא של, לא של תעלים ועלמים.
ולא של תעלים ועלמים, ולא של תנאצים, נכון, הם יכולים להתמודד, אבל באותו בית גידול, באותו רגע, נפסק. כי תחשבי שאם את גנרל, ואת צריכה עכשיו לפרוש לחיים האזרחיים, את לא תבזבזי שלוש שנים בדרך כלל ב, לא יודע, בלחטט את רגלייך בסניפי המפלגה. קודם כל, אנחנו חיים בעולם אחר, אנחנו כבר לא בעולם הערכי של פעם, אנחנו בעולם חומרי הרבה יותר, אנחנו בעולם קפיטליסטי יותר, אנחנו רוצים ליהנות ממנעמי החיים ואולי
אגב,
לקנות דירה לילד.
לא רק שלוש שנים, למה? כי החוק מדבר על זה
גם חופשת השחרור.
בדיוק, חופשת נכון. השחרור אצל קצינים שהיו כל כך הרבה שנים במערכת, בדרך כלל שנה או סדר גודל של
נכון,
קרוב
ואני
לשנה.
ואני מזכיר לך שאת בני גנץ לא קיצר את חופשת השחרור, מה שרימז על זה שהוא לא להוט להיכנס לפוליטיקה כשהוא עזב את תפקיד הרמטכ"ל.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על בכל זאת, בדרך כלל, כמעט שנה חופשת שחרור, לא הרבה אנשים ממהרים לוותר. נכון. ועוד שלוש שנים, שבדרך כלל יש מערכת בחירות באמצע. אז למעשה, אתה מדבר על חמש שנים, שש שנים.
נגיד, נדבר על ארבע שנים, אבל לא, זה מתאפס ברגע שהיו בחירות.
אבל עדיין צריכות להיות עוד בחירות.
כן, צריכות להיות עוד בחירות, אבל בישראל, כידוע, יש כל שנתיים אחרי שלוש בחירות.
עכשיו אנחנו כבר על ארבע.
עכשיו אנחנו על ארבע, אבל הממוצע הוא, נגיד,
הממוצע הוא גרוס עמוד לשלוש.
אבל חוק הצינון, חוק הצינון נולד אצל שטייניץ, כנראה, בשליחותו של בנימין נתניהו, כדי לחסום את מופז. מופז בסופו של דבר, באמת לא התמודד בליכוד, נאסר עליו, זה בלי קשר לחוק, היה שם איזשהו עניין טכני, אבל הוא צנח מיד על ידי שרון לתפקיד שר הביטחון. בסופו של דבר, זה חוקה כסופית ונקרא חוק חלוץ, אבל שומש למעשה כמה שיותר נגד גבי אשכנזי, כי בתקופה של גבי אשכנזי, איתן קבל ואחרים הגישו תיקונים, ניסיונות לתקן את מה שבעיניי באמת את העיוות הזה, לקצר את זה לפרק זמן פחות נוראי, של שנה וחצי, זה היו רוב התיקונים. וכמובן שנתניהו, יחד עם אהוד ברק, כששניהם הסתכלו אגב אשכנזי בחוץ, אמרו, על גופתנו המתה, והפילו את התיקון הזה.
גם בכנסת הזו היו ניסיונות לשנות את החוק, שהוביל בעיקר אלעזר שטרן, הוא גם אתר לבגץ, אחרי שהממשלה שוב ושוב הפילה את זה, הוא טוען שזה לא מידתי, ולא יכול להיות ש... ישראל פוגעת כך בחופש העיסוק של נכון. אותם קצינים בכירים, שהיא מפספסת אנשים מאוד איכותיים בפוליטיקה, וזו לדעתי, אם אתה שואל אותי, הבעיה הכי גדולה של הפוליטיקה הישראלית, שאתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואתה מסתכל על ההנהגה, ואתה אומר לא באים הטובים ביותר.
נכון.
אז זה מה שניסה שטרן לעשות, אבל בגץ לא קיבל את זה, והרגיש כנראה שבכל זאת יש פה רציונל, כשהוא מסתכל על אנשים כמו אמנון ליפקין שחק, כשדיברת עליהם ואחרים, שעוד לא פשטו את המדים, וכבר הכינו את הקמפיין לפריימריז, ש... צריך לומר, גם זה שיקול ראוי, השאלה היא
נכון.
איפה המידתיות פה.
נכון, ובסופו של דבר אנחנו רואים, אם בן אדם באמת רוצה להגיע לשם, בוגי יעלון שבסוף חוק הצינון פגע בו, בסוף התייצב במצודת זאב, חתם על התפסים, והצטרף לליכוד, והתמודד כאחד האדם. העניין הוא שגם אם היו נותנים להם את זה על מגע של כסף, היינו רואים פחות ופחות מהם בפוליטיקה, גם בגלל כישלונות הקודמים, וגם בגלל שינוי מעמד הגנרל בחברה הישראלית, ובעיקר בגלל השינוי בפוליטיקה, שינוי האיכות האנושית, בואי נגיד, אם מסתכלים פלט על כולם, יכולים לקבוע ברמה כזו או אחרת שיש איזושהי ירידה ברמה האנושית בפוליטיקה, והפוליטיקה עצמה הפכה קשה יותר, אכזרית יותר.
אני גם
יותר.
חושבת שאחרי שהם באים, סליחה, אנחנו לא זוכרים מה קרה פה אתמול.
בדיוק.
אתה מבקש מהם לבוא אחרי ארבע שנים שהם לא בעשייה. ארבע שנים.
זה
נצח.
זה לא רק זה, גם...
זה, אנחנו, הם איבדו תשמע, את כל ההילה.
גנרלים של פעם... יכלו לחיות בתוך מערכת, ואם הם אנשים פוליטיים במהותם, אני לא מדבר אפילו על שנות ה-50, שבהם זה אנשים שגדלו בתנועות צבאיות שהוקמו על ידי המפלגה, אוקיי? על ידי מפאי או אחדות העבודה או מפם, או האצ"ל מהצד השני. גם אז, גנרלים של שנות ה-60 או ה-70 יכלו להתרבב עם פוליטיקאים, יכלו לעשות לעצמם קמפיינים, עד נגיד תקופת אהוד ברק פחות או יותר, הצבא הפך לאחר, הוא הפך למסוגר הרבה יותר. אתה חי מצד אחד במעטפת מאוד חמימה ונעימה של דובר צהל שמגן עליך, ואתה לא מדבר בשמך ואתה לא מתראיין, אלופים לא מתראיינים יותר, זה לא קורה, זה נדיר ביותר. מהצד השני גם כל הלכלוך לא יוצא, כלומר, הם חיים בתוך הבועה הזאת, אבל לפעמים אחרי שהם יוצאים, מזכיר לך אורי סגי ואיציק מרדכי ויואב גלן וסיפור הקרקעות, אחרי שהם יוצאים משהו...
פתאום דברים מתחילים גם לצאת.
מישהו דברים מתחילים לגלגול וכל הבועה הזאת מתחילה להתנפץ.
אני חושבת שהנושא התקשורתי שנגעת בו עכשיו הוא דרמטי, כי היום פוליטיקאי, דיברנו על זה גם בפרק עם עמית על איך שהעיתונאים הפכו לפוליטיקאים והפוך, אם אתה לא יודע לעשות תקשורת ולעשות אותה טוב, אז אתה לא קיים.
ולהם אין מושג בזה.
אין להם מושג.
אין להם מושג בזה. הם חיים תחת המעטפת הזאת של דובר צהל. בסופו של דבר, קחי למשל דמות כמו אביב כוכבי, שמדברים עליו כמועמד בולט כמובן לרמטכ"ל הבא, אבל בתוך המערכת הפוליטית יש כבר כאלה שמסמנים אותו כאדם בעל איכויות ויכולות ואפיל וקריזמה להיות מועמד לראש ממשלה יום אחד. אבל מה את ואני יודעים על אביב כוכבי? האם את יכולה לעצום את עינייך ולנסות לדמיין איך נשמע קולו? לא שמעת אותו.
אגב, יכול להיות שזה רק יעזור לו מבחינה אלקטורלית.
אז אנחנו שומעים מדי פעם את רוני דניאל, באיזושהי טיפת פרשנות, מספר על האיכויות שלו, ואנחנו קוראים עליו באיזשהו טור, אבל זה טיפות טיפות, אנחנו לא באמת נחשפים אליו.
אני חושבת גם, שנינו עובדים יחד על כתבה על גנץ, אז יצא לי לסרוק ולעבור על הרבה מאוד שעות גנץ טלוויזיוניות, ושמתי לב לעוד... כן, אבל שמתי במשהו יותר עמוק מזה. יש להם פטור במשך עשרות שנים ללטש את האידיאולוגיה שלהם, לחשוב בכלל מה הדעות שלהם בנושאים סוימים, כי הרי אסור להם, אז בכלל לא צריכים להתעסק בזה. הם כל הזמן במין מרחב נוחות שמדברת על ערכיות, קצת תואר הנשק, שזה ערכיות, תואר הנשק,
אחדות,
ערכים שהם לא קונטרוורסליים, וכשפתאום הם פוגשים בפוליטיקה את ההתמודדות היומיומית עם דילמות, שגם פוליטיקאים מיומנים לא יודעים להגיד איפה הם עומדים בדיוק, והאם להגיב לזה או לא להגיב לזה.
ממחאת הנכים ועד מיטו, אתה צריך עכשיו...
הם כל הזמן הם מועדים, כי הם לא יודעים אפילו איך הם...
יודעת מה מעניין בהקשר הזה? שדווקא שהיו לך גנרלים שרצו, נגיד, לראשות ממשלה, נגיד, בשנות ה-90, גם רבין, גם ברק. אמנם ברק חלק גדול מהקמפיין היה על היציאה מלבנון, אבל היה מרכז כובד משמעותי, גם ברבין 92 וגם בברק 99, על הנושא החברתי-כלכלי. וזה משהו שרק גנרל אולי יכל להביא איתו, להרשות לעצמו בהקשר הזה. אבל מהצד השני, מה מביא איתו ביטחוניסט חוץ מהביטחוניזם מצד אחד, ומהצד השני, מהשלישי, אנחנו כבר לא צריכים אותם בשביל הביטחוניסטיות. קודם כל, כבר חווינו פה, אמנם רוב שרי הביטחון היו עם קריירה צבאית קודם, אבל חווינו פה את בן גוריון, שבעצם הקים את משרד הביטחון והקים את המערכת הביטחונית הישראלית, הבן אדם לא היה גנרל.
והיה לנו משה
ארנס בשלוש קדנציות, נחשב לאחד משרי הביטחון המוצלחים פה, היה אזרח, אמנם שירת את המערכת הביטחונית בצורות אחרות, אבל היה אזרח, אמיר פרץ שזכה לעדנה מאוחרת, נכון? ועכשיו אביגדור ליברמן נחשב כביטחוניסט, כאדם שבהתחלה כולם, או חלק גדול מהמערכת הפוליטית, הזדעזעו מהמינוי, ועכשיו זה נראה טבעי לגמרי, ובסופו של דבר, אם התואר הזה שנקרא מר ביטחון היה שייך בדרך כלל ביטחוניסטים במערכת, אריק שרון, אהוד ברק, יצחק רבין, משה דיין. היום מר ביטחון הוא בנימין נתניהו, בן אדם שהיה קצין בדרגת רב סרן, אמנם בסיירת מטכ"ל, אמנם עם אח עטור תהילה שנפל במבצע ידוע, אבל לא גנרל, אפילו לא קצין בכיר.
מי שיודע איך מתנהל, רובנו לא שם, אבל מי שיודע איך מתנהלות ישיבות קבינט, והפורומים שבהם באמת מתקבלות החלטות ביטחוניות, אפילו ועדת חוץ הביטחון, יודע שלא חסרים שם קצינים ואת עמדת צה"ל ואת עמדת מערכת הביטחון ואת עמדת השב"כ ואת עמדת המוסד.
ואתה לא צריך דרגות בחירות כדי לייצר בולטות בהקשר הזה. תחשבי כמה קילומטראז' פוליטי עשה נפתלי בנט על סיפור המנהרות בצוק איתן, מאז ואילך, כולל אחרי זה בדוח המבקר, וכולל, ועד היום למעשה על הסיפור הזה של עזה, ונפתלי בנט כמטריע בשער. נפתלי בנט, נכון, היה קצין, אבל קצין זוטר. זה לא, והוא בסוף עשה קילומטראז' מאוד יפה על הסיפור הביטחוני הזה. ומר ביטחון הוא בנימין נתניהו, עכשיו זה בכל העולם. מה שאנחנו חווינו על תקופה מאוד קצרה, העולם חווה את זה במקומות אחרים. צרפת כבר לא צריכה את שארל דה גול. ארצות הברית בחרה 6 גנרלים להיות נשיאים במאה השנים הראשונות שלה, וכמובן מאה ומייסד זה שניצח מלחמת העצמאות, שהוא ג'ורג' וושינגטון. אבל אחרי זה הוא עוד גנרלים עטורי תהילה, ממלחמת ארצות הברית ספרד, וכאלה שנלחמו באינדיאנים, וג'קסון, ויוליסס אס גרנט, שהיה הגנרל המאותר של מלחמת האזרחים. ובמאה השנים שאחרי זה, היא בחרה גנרל אחד בלבד, תפקיד הנשיא, וזה היה בשנות ה-50, אייזנהאואר. למעשה לא התמודד וניצח ביטחוניסט, או מישהו אפילו שמזוהה עם ביטחון בארצות הברית, המון שנים. ג'ורג' בוש היה האב, לא הבן. ג'ורג' בוש האב היה לוחם, היה טייס קרב, היה ראש ה-CIA, היה לו סוג שאלה ביטחונית. וב-92 מנצח אותו ביל קלינטון,
שהשתמט
מווייטנאם. דונלד טראמפ, שיורד על ג'ון מקיין בקמפיין שלו, שבכלל ג'ון מקיין גם מפסיד ב-2008, מישהו שנפל בשבי, גיבור מלחמה, לא גנרל, אבל גיבור מלחמה. דונלד טראמפ גם השתמש מווייטנאם, ויכול לתנף על זה, אין לך כבר כמעט חברי קונגרס או חברי סנאט שהיו בצבא, זה כבר משהו הולך ונעלם. תסתכלי על שאר העולם, אין לנו מין דמויות ביטחוניות כאלה, אם זה כן, אז סביר נראה שזה או אפריקה או איזושהי רפובליקת בלנות אחרי זה, פוטין הוא סוג של מר ביטחון, אבל הוא היה בקגב, הוא היה סוכן חשאי, הוא לא היה גנרל בצבא האדום.
אז יכול להיות שזה מרמז על איזשהו תהליך נורמליות שאנחנו עוברים.
חד משמעית.
שאנחנו
מתחילים להיות... המשקל הביטחוני עבר לצד האזרחי.
בדיוק.
וזה המקום הבריא שצריך להיות, וזה גם מה שהיה בו בתחילת המדינה. בן גוריון ומפאי לא נתנו לצבא להתעצם במידה כזאת, שיהיה לו איזשהו סי בתהליך קבלת ההחלטות, בהשפעה על המדיניות. זה לקח שנים עד שהם נכנסו לפוליטיקה, והם נכנסו לפוליטיקה חוץ מדיין, אחרי ימי בן גוריון. בן גוריון עשה את זה מאוד מאוד נכון. תחשבי שאם היינו מצב אחר, הייתה לנו מדינה מדרום, שהייתה מלוכה לפרקים די מפוארת, ועברה מהפכת קצינים. וסוריה גם עברה מהפכת קצינים, גם סוריה, גם מצרים. למה זה לא קרה אצלנו? זה לא קרה אצלנו כי המדינה הזאת נולדה מתוך אתוס פוליטי, אתוס פוליטי ציוני, אבל אנשים שגדלו ממש כפוליטיקאים וניהלו את התנועה הציונית ואת המדינה שבדרך ואת העם היהודי, ממש כפוליטיקאים ולא כגנרלים.
מצד אחד לא צריך יותר מדי לשאת עליהם עיניים, חלקם גם מביאים איתם תפיסה מאוד מיליטריסטית, וככה בדברים מסוימים מקובעת, פחות ממה שאני מצליחה להתרשם. אבל מצד שני, הם כוח אדם מאוד איכותי, שכן מביא איתו איכויות מסוימות, וניסיון מסוים, ואנחנו מוותרים עליו.
אנחנו מוותרים עליו?
אנחנו מוותרים עליו.
הייתי מאוד רוצה שהם מאוד יתאים לפוליטיקה, ואני אומר את זה יותר לרעת הפוליטיקה היום מאשר לרעתם. כי באמת הפוליטיקה הפכה כל כך מורכבת, וכל דבר הוא כל כך נפיץ וקשה, והתקשורת והרשתות החברתיות והכל, הכל נכון.
אגב, הם גם לא רוצים, אני שומעת מהם שהם לא רוצים, הם בעצם לא רוצים לסכן את מה שהם בנו עד עכשיו. כי מהרגע שאתה נכנס לפוליטיקה, אתה חשוף, עושים להם לינץ' ברשתות ולא מעניין אותם.
אנחנו מדברים על אנשים שגדלו על לשרת. זה אחד, זה משהו שלא קיים במגזר העסקי. הם לא אנשים שגדלו על לשרת, אלה אנשים שגדלו על לשרת, שבגיל צעיר ניהלו תקציבים גדולים, סדק, סדר כוח גדול, הרבה כוח אדם, אנשים שבגילאים צעירים אולי עמדו על איזושהי תלולית והספידו את פקודים שלהם שנפלו בקרב, זה אנשים באמת שספגו, אם הם הגיעו באמת לקצונה בחירה, שספגו יותר, בואי נגיד, בדרך כלל מהישראלי הממוצע, ולא משנה אם אנחנו מדברים על איזשהו אקזיטיסט, או פעיל ציבור, או מחנך דגול, לא משנה מה. הם אנשים טובים שהפוליטיקה מפספסת, אבל אם הם לא התאימו ברובם, לא כולם, ברובם, לפוליטיקה שלפני 30-40 שנה, אז איך הם יכולים להתאים לפוליטיקה של היום? ולכן, אם אנחנו צריכים לנסות לנבא
כן, בוא
מה יהיה עם בני גנץ בפוליטיקה.
זה לא רק גנץ, זה גם אשכנזי.
אשכנזי, אבל פחות יותר כבר...
אגב, החליט. הוצאתי לפרק שלנו את הרשימה של האנשים שפספסנו, מאז שעבר חוק הצינון, עברנו עליה קצת ביחד. משה קפלינסקי, אלה כולם אלופים, יאיר נווה, דן הראל, טל רוסו, אבי מזרחי, גדי שמני, עמוס ידלין, שהיה מפקד חיל אוויר וראש אמן, אבי זמיר, אורנה ברביבאי, אליעזר שקדי, אמיר אשל, עידו נחושתן, רם רוטנברג, בני גנץ, גבי אשכנזי, איתן דנגות, אלה כבר רב אלוף.
אבל מה זה פספס? את לא יכולה להאשים את חוק הצינון. אורנה ברביבאי...
רגע, אבל לא סיימתי, יש פה עוד הרבה. ואלה ניצבים, אגב, גם הרבה ניצבים, וזה חבל, כי המשטרה זה תחום שהכנסת עוסקת בו הרבה, בפיקוח, והיא גם מאוד מותקפת, צריכים אותם. הרשימה עוד ארוכה, וגם ראשי שבק לשעבר, גם לא נכנסו, יורם כהן ויובל דיסקין, וראשי מוסד, תמיר פרדו.
יובל דיסקין מפלרטט עם המערכת הציבורית ברמה כזו או אחרת. תמיר פרדו לא...
פלירט נעים שיהיה, מה שנקרא.
תמיר פרדו לא יגע בזה, יורם כהן לא יגע בזה, רוב האלופים
שציין... ומאיר דגן גם כן לא הצטרף אחרי שהוא פרש.
מאיר דגן היה חולה, יכול להיות שהוא היה מצטרף.
אבל תסתכל מה קורה, גם רמת הרמטכ"לים לשעבר האחרונים, קודקודי המערכת, בכל זרועות הביטחון, לא באים.
אבל יותר מזה, ציינת שם למשל דוגמה מצוינת, עמוס ידלין, הרי לפעמים מפלגת אופוזיציה מציגת מועמד לשר ביטחון, זה איזושהי תפיסה מאוד ישנה, נזכרנו את חיים בר-לב כמועמד לשר ביטחון ב-81. ב-2015 בוז'י הרצוג בא ואומר, עמוס ידלין מועמד המחנה הציוני, לתפקיד שר הביטחון. עמוס ידין לא תורח להתמודד לרשימה.
לא היה מוכן.
הוא לא מועמד לכנסת, הוא לא רוצה להיות מועמד לכנסת. הוא אומר, אוקיי, אתם רוצים שאני אהיה מועמד לשר ביטחון? אהלן וסהלן, על הכיפק. אנחנו לא מדברים על, בן אדם באמת מאוד מוכשר, אבל לא סופר קריזמה, לא האלוף הכי פופולרי בציבור. זה היה מועמד לשר ביטחון של המחנה הציוני. זה בדיוק מראה מה זה. אבל רוב האנשים האלה, רוב האנשים האלה כבר הלכו לקריירה, המירו את העילה הצבאית ואת מה שהם צברו כנכס ציבורי מבחינתם. בלעשות לביתם, וזה לגיטימי. מהצד השני, יש שם מעט אנשים שאוף לרטטו עם הציבוריות בצורה כזו או אחרת, באמצעות עמותות, באמצעות ארגונים, באמצעות פעולות נקודתיות, או כאלה שעדיין פרטטים בצורה כזו או אחרת, למשל אונה ברביבאי, שאני יודע שיש דיבור איתה מכל מיני מפלגות, ויש לה כנראה איזשהו עניין להיכנס למערכת הפוליטית. הרבה מהם זה כן מדגדג להם, אבל אני לא מאשים אותם שכשהם רואים את הקורלס הזה, שבסופו של דבר קצינים עוברים בפוליטיקה, או רוב הפוליטיקה עוברים בפוליטיקה, אני לא מאשים אותם שרובם לא רוצים להיכנס.
נכון, זה מורכב משני צדדים לדעתי, אחד שהפוליטיקה נהייתה הרבה יותר אכזרית, וזו הסיבה, אנחנו נקדיש לזה אולי פרק נוסף, שכל כך הרבה אנשים עוזבים את הפוליטיקה, גם בזה שברנו סי, אנחנו לדעתי ב-27 כבר, מתוך 120 זה מספר עצום, ואולי יעזוב עוד אחד, זה יהיה 28, זה סי של כל הזמנים, בלי שום ספק, גם אם מורידים את הנורווגי ורוטציות, אז זה דבר אחד, הפוליטיקה נהייתה יותר אכזרית, יותר מגילה לתפיסת הקצינים האלה, גם יותר שטחית ורדודה, ומצד שני, אתה מבקש מהאנשים שכבר התחילו קריירה שנייה, כי הם היו חייבים להתפרנס ממשהו במשך 4 שנים, פתאום לעצור את זה, לסכן את זה, להיכנס לכל הדבר הזה, לסכן את השם הטוב שלהם, וכנראה שהיום הם לא מוכנים לשלם את המחיר, שבעבר אולי אנשים כן היו מוכנים לשלם. נכון, היום לא מוכנים לשלם.
במקרים הנדירים שהם מוכנים לשלם, בדרך כלל זה גם עם הצנחה, כלומר,
אף אחד
לא, אז יש לך מקרים נדירים, נגיד עומר בר-לב, שכן מתמודד בפריימריז ורץ, או אלוף משנה אמנם, אבל בסוף השדבר הוא עושה את זה, והוא מפקד סיירת מטכ"ל, אבל שעומר בר-לב מקבל בסוף החודש, אולי מהדובר שלו הזמינו דירוג יפעת, והוא רואה איפה הוא ביחס ל, לא יודע, קחי מאורן חזן, עד אני לא יודע מי, אז סביר להניח שזה מאוד מתסכל. מהצד השני, גם רואה שלא צריך הרבה כאלה. כלומר, כולנו, מפלגה חברתית כלכלית, לקחה את גלנט כסוג של, אנחנו צריכים משהו, יש עתיד לקחו את יעקב פרי, ועכשיו מחזרים אחרי ביטחוניסטים אחרים. הם מרגישים שהם צריכים את זה. הליכוד, שהיה בנחיתות בשנות ה-60, בשנות ה-70, והרגיש שהוא נורא צריך את הגנרלים האלה, הוא כבר לא צריך את זה.
אבל עובדה שהם גם מחזרים אחרי גנץ. רק בשביל שלא יהיה לאחרים.
אולי כדי שלא יהיה לאחרים, אבל ביבי לא באמת מרגיש שהוא צריך גנרל איתו בפעם הראשונה. הליכוד, האתוס, ה-DNA הליכודי כבר לא מרגיש שאני צריך להתעדר באיזשהו גנרל. הבית היהודי, שמביא איזושהי תפיסה ביטחונית באמת מוצקה, וזה חלק מהטיקט שלו, לא צריך אלוף. למרות שמצד השני, אגב, אם נראה עכשיו את ארז וינטר, ורונסקי שהתמודד בזמנו, יש תעל עם חופשי כיפה,
ולא דיברנו עוד על כמה ראשי רשויות נהיו ראשי ערים, כמה קצינים בכירים נהיו ראשי ערים.
לא המון.
יש.
לא המון.
הטובים, רון חולדאי אגב.
יש לנו את חולדאי, אבל הוא כנותת אלוף, אבל אלופים...
עדיין.
אלופים לא הרבה, גם בדרך כלל זה ברמה של תעלים.
נכון, אבל יש.
צבי גוברי, יעקב טרנר, חולדאי. אבל הנה, יודעת מה? קחי ראש רשות פופולרי, מצוין, עמרם מצנע, היה אלוף מאוד מדובר בשנות ה-80, הפך לראש המפלגה במפלגת העבודה, הכי קושה שהיה פעם. באמת, הסכינים, לא היו צריכים אפילו לשלוף את הסכינים, הוא נפל לבד, תוך יומיים פחות או יותר.
אז אם אנחנו צריכים לסכם, מה הסיכוי לדעתך באמת שגנץ, כבר, בוא נגיד שרמזת, אפשר היה להבין, אבל עדיין מה הסיכוי שמישהו מהשמות האלה יהיו הבשורה הגדולה של מחנה המרכז, מרכז שמאל, כל אחד איך שהוא רוצה להסתכל על זה.
תראי, אני חושב שחלק מהם באמת רוצה להיכנס, שגבי אשכנזי כן רצה להיכנס, אבל ככל שהוא הסתכל על זה, ובחלוף פרשת הרפז, פשוט החליט בינו לבין עצמו שלא בא לו על כל הדבר הזה, אלא באמת אם תיווצר איזושהי סיטואציה...
שבה הוא לא צריך לקחת סיכון, לא צריך לעשות שום דבר, לא צריך... יפה מאוד.
שיש אולי איזשהו סופר גרופ שמביאים אותו בראש וכולי, זה לא יקרה. בני גנץ להחלטי קיבל את ההחלטה בינו לבין עצמו להיכנס, ולעשות את זה, כנראה לא יודע איפה, כנראה נרתע מפלגת העבודה, כנראה רוצה להיות מספר אחת. שוב, אז יכול להיות שזה לא יקרה בחירות קרובות, אני חושב, אבל כל הסימנים הרים שהוא מכוון לשם, ההתנהלות התקשורתית הציבורית שלו, זה שהוא שומר, דווקא בעצם זה שהוא שומר על פרופיל נמוך, ולא מתראיין כמעט, ולא מדבר, ולא מופיע כמעט, זה דווקא מה שמרמז שהוא רוצה להיכנס לפוליטיקה, כי
הוא שומר על עצמו.
יועצים לו עצות טובות בזה שהמותג שלו הכי חזק, בעצם שתיקתו.
אני עדיין חושבת שזה מדהים לראות את התמונה, את הפער בין האומץ שיש להם כנראה בשדה הקרב, אף שדיברנו על זה ששדה הקרב משתנה, וזה לא מה שהיה פעם, וזה הרבה פחות הירואי והרבה יותר חמוץ, אבל מצד שני, לזהירות והפחדנות אפילו הפוליטית שיש להם, ואני מזכירה לך שאפילו לאירוע של רבין בקושי הצליחו להביא אותם שנה שעברה לנאום את הרמטכ"לים לשעבר, כדי שהם לא היו מזוהים שמאל.
תחשבי על האנשים האלה, באמת, לרובם אני מעריך, הטוויטר זו זירה הרבה יותר מבעיתה מהתעלה המצרית, או מהחווה הסינית. זה מקום באמת פחד אלוהים. פתאום עטים עליך מיליון טרולים. אתה לא יודע איך להתמודד עם...
לחסום, חברים, לחסום. הכל בסדר.
תלמדו מיאיר לפיד. הם לא יודעים איך להתמודד עם הזירה הזאת, אבל הרבה מהם עדיין רוצים להיכנס. אני עדיין לא חושב שיש להם מתקנים, ואני חושב שבני גנץ, גם אם הוא ייכנס, סיכוי סביר ביותר שהוא יהיה כישלון פוליטי, כי אני באמת, אני אחזיר אותך למקומות שהוא כן יתראיין. תראי, תעובדה בזמנו, לפני שאחרי שהוא לא קיבל את הרמטכ"לות, אז כן קיבל את הרמטכ"לות, בני פגוע, בני... בואי, זה לא, ככה לא מדברים בזירה הציבורית, אלא אם יהיו אנשים מאוד מאוד טובים שינהלו אותו, והוא יקשיב להם, והוא יהיה מאוד ממושמע בהקשר הזה.
ולמה שלא תתחיל מלמטה? הרי יש עכשיו יושב ראש מפלגה, תתחיל מלמטה, תהיה בפרופיל נמוך, אחרי זה תתמודד. אני לא מצליחה להבין כל ה...
כי עם כל הכבוד, הוא לא יושב שם בוועדה והתקוטט עם נורית קורן, וילחם איתה על מי יגיע לתוכנית פרי-פריים להתראיין.
אז אני כבר יכולה להודיע לך שמי שרוצה לעסוק בפוליטיקה בלי לצלוח את הכנסת, רוצה להיות שר וכדומה, לא יצליח, בוודאות.
אם אתה לא בכנסת,
אם אתה לא בכנסת, ואתה לא יודע איך זה עובד, ואתה לא יודע להעביר את המהלכים שלך, חבל על הזמן.
שבצד השני, את רואה את יואב גלנט, שקיבל שריון. ועכשיו עם רגל וחצי, או רגל ושלושת רבעי בליכוד. ואומנם הוא לא חי את הכנסת, אבל הוא כן, הוא כן חי את מרכז הליכוד.
קודם כל, הוא כן בכנסת. הוא נמצא בכנסת. הוא בכנסת כן. כל הזמן. כן, הוא נמצא אז בכנסת, הוא לומד את זה.
הוא לא באמת היה חבר כנסת, והוא לא פועל כחבר כנסת. זה לא הזירה
בסדר,
שלו.
בסדר, אבל הוא שר והוא מעביר חקיקות בכנסת, הוא עוסק בזירה הפרלמנטרית.
אני אומר, מצד השני, הוא בן אדם שלא חושש עכשיו לחיות את הליכוד, בכוחה התמודדות.
אבל הנה, עובדה שההתנסות הראשונה שלו עם כולנו, הוא לא הצליח להיות במקום הזה של שיתוף פעולה, במקום הזה של עבודת צוות.
בן אדם שמרגיש שנגזלה ממנו הרמטכ"לות, לא יודע איך לדבר בשפה של משה כחלון, שהוא באמת פוליטיקאי מצוין ופוליטיקאי מקצועי. בן אדם שצמח בפוליטיקה ויודע לדבר פוליטיקה. בסופו של דבר, אלה אנשים ששורדים פוליטיקה, משה כחלון, גדעון סער, אנשים שיודעים מהי פוליטיקה, איך לדבר פוליטיקה ואיך לעשות פוליטיקה. קצינים, ברוב המכריע של המקרים, הם פשוט לא כאלה.
כן, אז בוא נאמר שלתת פקודה, לכו להצביע לי, זה לא עובד. צריך לעבוד הרבה יותר קשה. רותם דנון, איזה כיף שהיית איתנו, עורך ליברל, עורך אולפן שישי, חבר קרוב, תודה רבה שהצטרפת, תודה רבה גם לדור קומט ויוסי מצ הצוות שלנו, אפשר להצטרף לרשימת התפוצה, גם באתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק ממנה, או ברשתות החברתיות, אני בפייסבוק וטוויטר, וגם בטלגרם של ליאל דואק, שם אתם מקבלים לבריד את כל העדכונים הפוליטיים. אז שוב תודה רותם.
תודה דפנה.
ותודה לכם, נתראה בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.